אז היום אנחנו ממשיכים, ואני אנסה לצמצם את הדיון לשאלה, כשתורמים איברים, כשגם התורם, שבעזרת השם הוא חי לפני הוא תורם, וגם כן הוא חי אחרי שהוא תורם. השאלה לתרום עם מישהו שכבר מת, זה דיברנו לפני שבוע. אז בואו נגיד האמת, אין שום גמרא שמתעסק בשאלה כזו, זה לא היה מעשי עד עידן המודרנית, אבל בכל זאת, פה דווקא אנחנו מוצאים מסע ומתן, ואנחנו מוצאים איזשהו דיון הלכתי בנושא שזה די קרוב לשאלה הזו, אפילו יכול להיות, יכול לטעון שזה בדיוק אותו שאלה, אבל כדי להתחיל, בואו נתחיל בגמרא ידועה, ממש מוכרת, בסנהדרין ודף עין דלת עמד א', דהו דתה לקמי דרבה, רבה, היה בן אדם שבא לפני רבה, ואמר לי, אמר לי מרי דיראי, זיל קטלי לפלוני, אמר לי הבן אדם שהוא הגנרל, הוא הבן אדם החשוב בעיר, שכנראה לא יהודי ולא אוהב יהודים במיוחד, אז הוא אמר לי, יהודי מסוים, בוא אני רוצה לקחה, או אתה תהרוג בן אדם הזה, או אני ארוג אותך. אז עוד פעם, זיל קטלי לפלוני, לך להרוג את פלוני, ואם לא, קטלי נת לך, אם לא, אני ארוג אותך. אמר לי, אז מהי התשובה של רבא? לקטלוך ולא תקטול, שאתה תהרוג ולא תהרג. מי יאמר, מי יגיד, הוא אומר, שאתה, תהרג ולא לרצוח את הבן אדם השני. מי יאמר דדמה דדך סומה כתפי? מי אומר שהדם שלך יותר אדום? דילמה דמה דהו גברה סומה כתפי. אולי הדם של הבן אדם השני יותר אדום. אז אגב, יש מחלוקת פה, האם זו שאלה רטורית או זו שאלה רצינית? בואו נגיד שיש מצב שבן אדם יגיד, אני יודע שהדם או שלי או שלו יותר אדום מהבן אדם השני. אני יודע שיש לי ערך יותר, או אני יודע שבן אדם השני יש לו ערך יותר. אז אם במצב כזה אולי אפשר לעשות, אולי, אם פה הבעיה שלא יודעים, או זה שאלה, או זה רטור, אנחנו לא יודעים דבר כזה. אז פה אני אומר שזה... נכון, לדוגמה. לדוגמה, בכל זאת יש לנו בעיה, יש לנו פה בעיה טכנית במצב הזה. בואו נגיד שבסופו של דבר אתה אומר שדם שלו, דם שלך, אבל בסופו של דבר, כדי להרוג את הבן אדם השני, זה רצח. אז אחד הדברים שזה יהרוג ויעבר, אסור לרצוח. אין פה עניין שזה מותר, אסור לרצוח, אז אין מה לעשות פה. אז בסופו של דבר, מה צריכים לעשות? שאיבלת עשר, אתה לא יכול לעשות שום דבר. אז בסופו של דבר, אם זה שאלה...
יש פה
בקהילה
שלנו
אדם שלפני שנה וחצי תרם כליה, הוא איתן. אני יודע. אז זה השאלה התיאורטית בגמרא, זה שאלה פרקטית בגמרא, והמסקנה שם, אתה לא יכול, אסור לרצוח. לא, תרצח. אז פה אין דיון יותר מזה. השאלה לגבי אדם של מי יותר סומה, אולי במצב שבו נגיד שיש שני אנשים ויש כוס מים אחד, המקרה של רבי קיבה בן פטורה, אז אולי שם רבי קיבה אומר, אתה צריך לשמור את המים, או אתה יכול לשמור את המים. האם לפי רבי קיבה גם כן, בואו נגיד הבן אדם השני, בן אדם לפי הערך שלו יותר חשוב, האם הוא יכול לתת לו את המים? שם בסופו של דבר בן אדם אחד חי, אז שם זה דיון אחר. אולי בלי נדר ניכנס לשאלה הזו במעם אחרת. פה יש לנו בעיה טכנית שזה רצח, ואי אפשר לעשות רצח. כן. בסדר. יפה. אבל בכל זאת, יש בין הראשונים וגם בין האחרונים שדנים בשאלה הזה, אם זה שאלה רטורית או לא שאלה רטורית. בסופו של דבר, במקרה הזה, זה לא יעזור לנו בכלל. למה? בגלל שרצח זה רצח, אסור לרצוח. זהו, לא תרצח. מצד שני, יש לנו מקרה די דומה לזה, במקור 2, שזה שאלה שהרקנתי התייחס בה, וזה מעניין שרוב האנשים שמתייחסים לשאלה הזו, מתייחסים כאילו זה שאלה של הרקנתי, כאילו הוא זה שאמר, וזה לא, זה לא השאלה, זה לא השאלה וזה לא התשובה של הרקנתי. אבל תשימו לב, אם אמר השלטון לישראל, הנח לי לקצץ לך איבר אחד שאינך מת ממנו, או עמית ישראל חברך, יש אומרים שחייב להניח לחצץ לו האיבר, הועיל ואינו מת. זה כבר יכול להיות באמת די דומה למצב של הכליה. אבל בואו נחזור שנייה. יש לנו בין כמה אפשרויות. בן אדם אחד אומר, לא כמו המצב של הגמרא, אני הרוג אותו, או אני רוג אותך, פה, תן לי איבר אחד. איזה איבר? אני לא יודע. בואו נגיד את היד. נחתוך לך את היד, בן אדם סדיסטי, אני אריד לך את היד, או אני ארוג אותו. אז מה האפשרויות פה? אפשרות אחת, שאסור להיכנס למשחקים כאלה. בן אדם אומר דבר כזה, אתה אומר לא, קדוש ברוך הוא נתן לי שני ידיים, אני רוצה להמשיך עם שתי ידיים, ואסור לו לעשות את זה. יש עוד אפשרות שהוא חייב לעשות את זה. מה היה, בואו נגיד, בלי אלבנות פה, מה היה הספרה הבלבטיש? אתם בלבטים, נכון? אז מה היה הספרה למה כן לעשות את זה? זה פיקוח נפש, זה יד, זה בן אדם שלם, אז בסדר. אם מחיר להציל בן אדם שלם זה רק יד אחד, אז למה לא לשלם את המחיר הזה? זה נשמע, זה כדאי, זה it's a good deal, נכון?
כסף כן.
Somebody says, can you give me a hand? צריכים להיזהר לפעמים, לפני שעונים. בסדר, אז אתה התרגלת למסף המתן במזרח התיכון, אני רואה שזה מתחיל עם יד, אבל לא יודע איפה זה ייגמר. אבל, שוב, זו שאלה אחרת לגמרי, אבל מה היה התשובות האפשריות? אחד, אסור, שני, מותר. סליחה, שני חייב, שלישי מותר. זה אפשרויות פה. אז מה, בין שלוש אפשרויות, מה הרקנתי אומר? יש אומרים שחייב. אגב, כשהוא אומר יש אומרים שחייב, האם זה נשמע שהוא גם כן סובר ככה? כן, אני הייתי אומר שדווקא הוא לא מסכים עם זה, אלא הוא היה אומר, ואני מסכים עם זה, הוא יש. אז הוא הביא איזו שיטה פיקנטית. אני מצאתי, מי היש אומרים הזה? מי שרוצה לחפש, יש בסוף מסכת סנהדרין, יש אחד הראשונים בשם המורדכי. על המורדכי יש מה שנקרא הגאות המורדכי. בהגאות המורדכי הוא מצטט מספר בשם ארוגת הבושם, ובארוגת הבושם הוא מצטט רבי בורך אחד. אני שאלתי לפני השיעור כמה וכמה אנשים, זה לא כתוב רבי ברך, אני הנחתי זה רבי ברך, הוא רק כתוב ריש בית. אני כתבתי לכמה אנשים, מי הריש בית בארוגת הבוסן, ובן אדם אחד, הרב דוקטור אביעד סטולמן, הוא 10 דקות לפני השיעור, הוא ענה לי, והוא אמר שזה רב ברך בן יצחק מרגנסבורג. בסדר, אם זה עוזר לכם, אני לא יודע אם זה עוזר לכם, אז כנראה אותו רבי ברך בן יצחק, הוא זה שאמר חייבים לעשות את זה. ושוב, אני לא רוצה להגיד עכשיו, אני מפחד מה שקרה ברגנסבורג, זה כבר נשמע כמקום מפחיד, אבל גם כן לא רוצה להגיד שהוא בעל הבוס, אבל הוא אומר ספר מאוד פשוטה, וגם מביא איזשהו לימוד קצת, אני רוצה להיכנס לזה, קל וחומר יש לו מדין שבת וכולי, לא נכנס לכל הספרה שלו, אבל הוא אמר שחייב. מי שבאמת הראש המדברים מצד השני, מי שלא כל כך מסכים איתו, זה הרדווז. רב דוד בן זמרה, הוא היה הרב הראשי של מצרים, בזמן שהיה יותר שקט במצרים. ונסתכל דווקא במקור 7, אז נחזור. הוא מתחיל התשובה, או השאלה, בדיוק עם הרקנתי הזה, זה כאילו הוא מצטט את זה מילה במילה. אגב, זה מעניין, הוא לא מצטט את הרקנתי, והוא מביא את היש אומרים, הוא לא אומר לנו מי היש אומרים הזה, אלא פשוט הוא מביא את השאלה, את הדוגמה, ופה התשובה שלו, תשובה, זו מידת חסידות. אז כשהוא אומר זה, אז כנראה שאתה חוסיד. הוא אומר שזה מידת חסידות, הוא לא אומר שזה אסור, בינתיים, הוא לא אומר שזה חייב, הוא אומר זה מידת חסידות. אבל לדין יש תשובה. זאת אומרת, לגבי הלכה, מישהו שהלכה, אני חייב לעשות את זה, אז הוא אומר, מה לסכנת איבר? זה שבת, שכן אונס דעתי משמעיה, ולפיך אין סכנת איבר דוחה שבת, אני לא אתייחס לשבת עכשיו בכלל, אבל שיביאו האונס עליו ובני חברו, לא שמענו, ותו דילמה על ידי חתיכת איבר, איבר, אף על פי שאין הנשמה תלויה בו, שמה יצא ממנו דם הרבה, וימות. ומאי חוזת דדם חברו, סומק תפי, דילמה דם עדידי סומק תפי. עכשיו הוא פשוט מביא את התוספות ואומר להפך. למה אני אכנס את עצמי למצב קשה כזה? למה אני אריד את האיבר הזה כדי להציע אותו? אולי הדם שלי יותר סומק. אגב, אני מגיע לאותו מסקנה, שב אל תעשה. כמו שם היה שב אל תעשה, גם כן פה, שב אל תעשה. ואז נשאל הרבי את ה... להסביר לנו את המקרה הזה, ואני ראיתי אחד שמת על ידי שסרטו את אוזנו, כן? זה קורה? נבדוק? נבדוק את זה? סריטת דקות, להוציא מהם דם, ויצא כל כך עד שמת, וראין לך דם איבר קל כאוזן, וכל שכן מייחתכו אותו, ותו... בסדר, עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס... לשבת. אגב, מה קרה פה, וזה מאוד מאוד חשוב לפני שנגיע למצב שלנו. מה בעצם הוא אומר? הוא אומר שבזמן של הרקנתי, אגב, זה אותו משפחה היום של הבנק, בזמן של הרקנתי ובהזמן של הרדווז, לכתוך משהו או להיכנס בפנים, להוציא משהו, זה היה סכנת נפשות. זאת אומרת, זה לא, למרות שאני אומר, זה דומה למקרה שלנו, זה לא דומה בדיוק למקרה שלנו. למה לא? בגלל שאז כל פעולה כזו, זה יכול בסופו של דבר להוביל למוות. אז פה אולי באיזשהו שלב צריכים לבדוק גם כן את הסיכוי של הצלחה. זאת אומרת, הדוגמה הכי קל, לפני כן אמרת עניין של דם. אולי אסור לתרום דם, מי אומר שדם שלו יותר? אסור לתרום דם. אבל למה בכל זאת אולי אפשר לתרום דם? בגלל שאיזה אחוז האנשים שתרומים דם זה גורם לבעיות פטליות. כן. לא, נכון. דם, דם דווקא כן. אבל אני אומר שיש דברים... יש דברים שאז היה מאוד מאוד מסוכן, אבל מי יודע היום אם באמת איך אפשר לשאול את זה. אגב, מצד השני, כל ניתוח, זה נכון? כל ניתוח יש סיכון. כל ניתוח יש סיכון. אני לא יודע איזה אחוז מהאנשים לא קמים מניתוח, אפילו ניתוח קל, אבל יש איזה אחוז. זאת אומרת, זה קורה, לא עלינו זה קורה. נכון, כל ניתוח יכול להגיע למצב. אפשר להסתבך. אז פה הוא מתחיל, ומה הוא אומר לנו מיד, שפה יש מידת חסידות. אז הוא נכנס קצת לדין, אבל אני רוצה להמשיך עם הרדווז עוד קצת. למטה. תדע דסכנת איבר חמירה דהא התיר לחללה את השבת מקום מלאכות שמדבריהם אפילו על ידי ישראל ותו דכתיב דרכיה דרכי נועם וצורך שמשפטי תורתנו יהיו מסכימים אל השכל והספרה ואיך יעלה על דעתנו שהניח אדם לסמא את עינה או לחתוך את ידו או רגלו כדי שלא ימיתו את חברו. זאת אומרת, אגב, כל המשפט הזה משפט מעניין אבל לא חשוב לנו בכלל היום. בגלל שהיום בן אדם יגיד, אני אתרום משהו ואני אציל חיים, וזה משהו אחר. אנשים כן היו חותמים על זה היום. זה לא בדיוק אותו מצב. אז בכל זאת, הוא מגיע למסקנה, אינו אתם לדין זה, אלא מידת חסידות. אז פה עוד פעם אומר, להגיד שיש חיוב לתרום, הוא לא יכול להגיד את זה, רק יש מידת חסידות. ואשרי חלקו מי שיכול לעמוד בזה, ואז הוא נותן עוד משפט. ואם יש ספק סכנת נפשות, הרי זה חסד שוטה. תספקה דידי, עודף מוודאי דחברי. והניר לני ידעתי. אז פה, כל הזמן הוא אומר שזה בסדר, לא חייב, זה בסדר, זה מידת חסידות. אז הוא זורק בסוף את המשפט הזה, אבל אם זה ספק, עוד פעם בדיוק איך הוא אומר את זה, אם זה ספק, סכנת נפשות. אז מה הבעיה שלנו? מה זה ספק? זאת אומרת, אם אתם רוצים לדבר סטטיסטית, כמה, זאת אומרת, כל דבר, כמעט כל דבר בחיים יש לך ספק על זה. בסדר? נכון? כל דבר, אז איזה גודל של ספק צריך להיות שזה נחשב כספק? אז פה, איך אני נותן איזשהו מספר על זה? זה לא נותן לי מספר. הוא מה זה מדרך חסידות, זה נשמע דבר מאוד טוב, אבל אם יש ספק, אז זה חוסד שוטה. זה כבר לא מידת חסידות, זה מידה חוסד שוטה, שזה לא נחשב כל כך טוב. אז אני יכול להסביר את הרדווז עם עוד רדווז. זאת אומרת, הוא נכנס לנושא הזה במקום אחר. במקור 3 יש לנו גמרא, שזה באמת המקור להצלת נפשות. הגמרא אומרת גופה, מניין לראות חברו שהוא טובע בנהר או חי גורתו או ליסטין באין עליו שהוא חייב להצילו, תלמד לא אומר לא תלמד אדם ריח. אגב, בכל המקרים האלה, זה נשמע לכם קצת ספק נפשות? או זה נשמע די סבבה? לא קטן. אז תקשיבו, או תשימו לב, איך הרמב״ם כתב הלכה הזה במשנה תורה. במקור 4, כל היכול להציל ולהוציר, זאת אומרת, הוא הופך את זה למצב שוודאי. כל היכול להציל ולהוציר, עבר על לא תמל אדם ריחה. וכן הרעוד חבר התובר בים הליסטם ברם עליו, או חייר הבא עליו, ויכול להצילו הוא בעצמו. זאת אומרת, הרמב״ם מביא, הוא מתחיל במצב, אתה יודע שאתה יכול להצליח. אתה יודע שאתה יכול להצליח, אז אתה חייב. אתה מסופק, אתה רואה איזה דוב גדול, אתה יודע מה לעשות איתו, בסדר. יש מצב, לא תמר אדם ריחה, אז אתה נכנס גם כן. או מישהו טובר בים, אתה לא יודע איך לשחות. אז אתה, נו, לא תמר אדם ריחה, אז אתה חופץ אחריו, אז שניכם יורדים למטה. אז, או בסוף עולים למעלה. סליחה? טובים השתיים מן אחד, בסדר. אז מן הרמב״ם, מה אנחנו רואים פה? הרמב״ם רק מעמיד את הדין של הצלת נפשות במצב שאתה יכול להצליח. זאת אומרת, אז שוב, גם להרמב״ם בסופו של דבר, נו. אתה לא הצלחת, אבל הוא אומר, החיוב לא בכל מצב, זה מה שמעניין. אז באמת השאלה, שאני לא אכנס לזה, אתה אמרת שיש הרבה לומדות, אין לומדות פה. אם יש לומדות, אז הייתי שואל, נו, מאיפה הרמב״ם יודע את זה? איך הרמב״ם יודע שזה תלוי בהצלחה וזה לא סתם? חוץ מההיגיון, זה מאוד הגיוני מה שהרמב״ם אומר, אבל איך הרמב״ם יודע את זה, זה כבר שאלה אחרת שלא נכנס בה. שאלו רב אחד, לנמק ולהסביר את הרמב״ם. איזה רב שאלו? הרדווז. אז זה מאוד מעניין איך הרדווז הסביר את הרמב״ם, בגלל שהוא נותן לנו שמה ממש מה שרצינו פה. תסתכלו במקור 5, זה אחת התשובות שמישהו שאל אותו על לשון הרמב״ם. אז הוא ענה על לשון הרמב״ם. אגב, למה שלא הרמב״ם? זה היה במצרים. אז במצרים הרמב״ם די שלט בבחינת ההשפעה ההלכתית. אז פה שאלו לרדווז לגבי הרמב״ם, אז נסתכל בתשובה. מה שכתב הרב, כל היכול להציל וכולי, איירי זה במצב, במי שיכול להציל להדיה, ולא שיסתכן המציל כלל. הרדווז מתחיל שאין שום סיכון. ולא זו בלבד, אלא אפילו יש, אז עכשיו אתם צריכים לעזור לי, סטטיסטיקה, אתה תעזור לי גם כן, אפילו אם יש בו קצת ספק סכנה, עוד פעם, אפילו יש בו קצת ספק סכנה, כגון ראה אותו טובר בים הלוסדים באים עליו, או חיה ראה שיש בכל אלו ספק סכנה, אפילו הכי חייב להצילו. זאת אומרת, הוא אומר, האמת היא שבכל המצבים האלה יש סיכון. אז איך הוא הגדיר את הסיכון? קצת ספק סכנה. אז קצת ספק סכנה, אני יודע איך לשחות, אני ראיתי בן אדם נופל, יש קצת סיכון בכל מצב, אבל בזה קצת ספק סיכון. אגב, אתם רוצים לתת מספר לזה? לא. בסדר. בסופו של דבר נחזור ונתן מספר לזה. והווה יודע שיש בכלל לב זה שלא יעמוד על הפסד ממון חברו, אלא שאינו חייב להיכנס לעצמו לספק סכנה בשביל ממנו, אבל להציל נפש חברו, או שלא יבוא על הערבה, אפילו במקום דעיקה ספק סכנה חייב להציל, והכי איתו בירושלמי. אגב, איזה מירושלמי זה? גם כן, בזאת השם נמצא, נחפש את ירושלמי. ומכל מקום, אם הספק נוטה אל הוודאי. נו, מה זה? ספק נוטה אל הוודאי? ספק נוטה אל הוודאי, אינו חייב למסור את עצמו להציל את חברו. ואפילו בספק מוכרע, אינו חייב למסור נפשו, דמי חזית דמה דידך סומק תפי, דלמה דמה דידי סומק תפי. אבל אם הספק אינו מוכרע, אלא נוטה אל ההצלה, והוא לא יסתכן, ולא הציל, עבר אלו תמר אדם ריחה. אז נו, אחרי כל הספקות של הרדבה, אז מה אתם אומרים בסופו של דבר? אז קודם כל הייתי אומר, שאם יש סיכון, יותר 50% שתולה, 50% אני אומר עכשיו, יותר 50% שלא תצליח, אז זה חוסד שוטה שלו. זאת אומרת, סטטיסטית יש סיכוי, אם זה יותר מ-50%, אם יש סיכוי יותר גדול, שאתה הולך למות, אז אומרים, מי אומר שאדם שלו יותר אדום מאדם שלך, אז זה חוסד שוטה, אסור לך להכניס עצמך במצב כזה. אם יש סיכון, ועכשיו אני לא יודע מה להגיד לכם, בואו נגיד שיש סיכון של 5%, 10%, אז זה נראה לי שזה הספק סכנה שהוא התייחס לפני כן, שהוא אומר, אז אתה חייב, זה ספק סכנה. אני לא יודע איזה אחוז ספק, אני לא יודע מה להגיד לכם. ספק סכנה, אולי זה אחד מ-1,000 זה ספק סכנה, אני לא יודע. פשוט אין לי שום כלי למדוד את מה שהוא אמר פה. סליחה? אני לא יודע. אני הייתי אומר, בין 50% עד לכיוון 95%, הייתי אומר שזה המקום שאתה לא חייב ואתה חסיד. ושוב, תשאלו אותי למה אמרתי 95%. אני לא יודע. ממש אני לא יודע איפה לשים, אבל מה שהוא עשר לנו פה, באמת הוא התייחס ל-50% פה, זה הווארד צדק בזה, הוא התייחס ל-50%. אם זה פחות מ-50%, זה החוסד שוטה שלו. אם זה יותר מ-50%, אתה יכול להצליח, אתה לא חייב, אבל יש פה איזושהי מידת חסידות. אם יש ספק סכנה, מה זה ספק סכנה, זה אחוז מאוד נמוך, אז אתה חייב להציל את השני, וככה באמת הרדב"ז הולך. אגב, לפי המספרים הלא מדויקים, שאנחנו כולנו מבובלים עכשיו, אבל לפי מה שהוא אמר עכשיו, מה אתם הייתם אומרים במצב של, רק לפי זה, במצב של לתרום, לא יודע, רוצים להגיד, איזה אחוז סיכון יש בכליה? לא, פחות מזה. הרבה פחות מזה. אני לא חושב אפילו זה אחד מ-1,000. אני חושב שזה, כך אני חושב, שזה סיכון יחסית נמוך. כן, אוקיי. כן, לגבי הצלחה, הוא לא נכנס לזה כל כך פה, אבל את צודקת, זה גם צריך להיות חלק מן הסיפור. אגב, כל מי שמתייחס בשאלה אחרי הרדב"ז, זאת אומרת, כל מי שנכנס לדיון של לתרום איברים, יביא שתי מקורות. יביא את הרקנתי, ויביא את הרדב"ז, ויגיד כל מיני ספרות אחרי שכבר הביאו אותם. ואתם רואים שהדברים לא שחור ולבן, אז יש מקום באמת להגיד ככה וככה. אז רק דבר אחד, שמענו שיש איזשהו ירושלמי. זה לא מוסכם איזה ירושלמי מדובר. כבר הגות ממוניות הביא שיש ירושלמי. אגב, השאלה של ירושלמי, אם בן אדם חייב לשים את עצמו במצב של ספק סכנה כדי להציל חברו, הגות ממוניות אמר שיש ירושלמי, הוא לא אמר איזה ירושלמי. הוא אמר ירושלמי, זה גם כן נראה שהולך לכיוון הזה. אז אני מביא לכם תשובה של רב לאו, הרב ראשי לשעבר. הוא עסק הרבה בשאלות של אתיקה בכלל ורפואה בפרט. במקור 6, הסיבה שנביא אותו, לא שום איזשהו חידוש פה, אלא שהוא אמר מה שהוא הביא, הוא הסביר את זה ואמר את זה בצורה ברורה ביותר. קודם כל, בוא נתחיל בהתחלה. על כן השמיט השולחן ערך את הדין של הגות ממוניות. זאת אומרת, הגות ממוניות מביא את ההלכה שאתה חייב לשים את עצמך בספק ספק כדי להציל מישהו אחר. הדין הזה של הגות ממוניות לא נמצא בהבבלי, או אם זה הגמר שכבר למדנו, הגמר לא תייחס לספק. ולפי מה שהרמב״ם אמר, אתה יודע שאתה יכול להצליח. זאת אומרת, לגבי ספק אם אתה מצליח, אנחנו לא יודעים. אז הוא אומר בסופו של דבר, מה שרב לאו אומר פה, שבסופו של דבר השולחן ערוך לא מביא את ההלכה הזו, זו הלכה של הגות ממוניות. זאת אומרת שאחד הראשונים אמרים את זה, כמו שראינו שרקנת אמר, יש אומרים את זה. הרב ברוך בן רב יצחק הזה, הוא אמר את זה. בסדר, הרדב"ז לא אמר את זה, ועוד כאלו לא אמרו את זה, ואפילו אפשר לדייק שגם הרקנתי לא הסכים. אז בואו נקשיב איך שרב לאו מביא את הדברים. על כן השמיט השולחן ערוך את הדין של הגות ממוניות, זאת אומרת, הוא לא מביא את זה, ולהלכה אסור לאדם להכניס למצב של ספק סכנות כדי להציל את חברו. אז הוא אומר שבסופו של דבר זה לא ההלכה. ברם, הנה הגות ממוניות כתב שדין זה לקוח מירושלמי, וכתוב בהעמק שאלה, העמק שאלה זה הפיור של הנציב על השאילתות, שמקור הוא בירושלמי בתרומות, סוף פרק ח'. וכן כתוב בתשובת יד אליהו. אז כמה מן האחרונים הצביעו על ירושלמי. אז ירושלמי הזה אנחנו דווקא מכירים. אז אנחנו, אני מכיר את זה. ואני לא משוכנע בכלל שירושלמי הזה ראיה או לכאן או לכאן. תקשיבו לירושלמי. והכי איתה אתם, רב אימי הצטייד בסופספה. הוא נתפס על ידי גזלנים מסוכנים. אומר רב יוחנן, יכרח המת בסדינו, כלומר, רב יוחנן התייאש מחיה והחשיבו כמת. אומר רב שמעון בן לקיש, עד אנה קטיל, אנה מתקטל. רב ריש לקיש אמר, over my dead body. יהרגו אותי, אני ארוג אותם. אז פה מה הוא רוצה להביא ראייה מפה? שרב יוחנן סבר, אסור להכניס עצמך במצב של ספק פיקוח נפש, וריש לקיש סובר שמותר לך להיכנס לספק פיקוח נפש. אלא יש בעיה בכל זה, שריש לקיש הוא פעם היה חברמן. אז ריש לקיש, אצלו זה לא היה ספק. ריש לקיש ידע בדיוק מה הוא עושה. אז שזה המקור, שהגות ממוניות, שאתה חייב, כל אחד חייב, להכניס את עצמו במצב של ספק פיקוח נפש, זה ממש, אני לא משוכנע בכלל, שמזה אפשר להסיק הלכה. אגב, בסופו של דבר ריש לקיש הצליח גם כן.
זה משהו סובייקטיבי. אם אתה רבי יוחנן שיושב ואין לך את הבריונות, אז אתה צריך לשבת. אם יש לך את הכוח, אז אתה כן מחויב.
אם היינו במדינה יהודית, ולא מדינה על זה, היה ספק, לא, אני יודע על מה אני יודע. היה ספק אם אתה יכול ללכת להציל עכשיו את מישהו, אתה חייב, אתה צריך ללכת להציל במישהו, ולתת ידיעה, שאתה הולך למות מקרה לחושבה, כשאתה מקרה ניסיון להביא את גלעד שליט. יש סיכוי מאוד גדול שאתה תמות, ואתה לא תביא, ותצליח להביא את גלעד שליט כאילו.
כן, כן. אגב, מצב מלחמה זה גם כן מצב אחר לגמרי מהרבה סיבות. אבל יכול להיות שזה נחשב כי... בסדר. אז עכשיו בואו נתייחס קצת לכמה מן התשובות, לראות מה השאלות, מה אומרים בתשובות. הציץ אליעזר, שהוא יודע, כמו שאמרתי, כל מה שאמרתי עד עכשיו, הוא מהסס קשה לו. אתם זוכרים לפני שבוע שציצי אליעזר, הוא לא רצה לתרום ממישהו מת. גם שם הוא לא רצה לתרום. מישהו חי, אז הוא סוף סוף יגיד, אה, בסדר, בן אדם חי זה בסדר. הוא מהסס וקשה לו, ובואו נתחיל להסתכל. במקור שמונה, השתלת איברים מחיים לחיים, ביראנו בזה, טוב, הוצאת ושתלת איברים שהצאתי מגוף אדם, אינו גורע אחריו מוות ודאי, או אפילו אם ודאי הדבר, או קרוב לוודאי שלא יגורע אחריו מוות לנדבן. והשאלה היא אם חייב, או הכל פנים מותר לו לאדם לנדב איברים כאלה כדי להציל חברו ממוות בטוח, אם לא ישלו בגופו איבר כזה, או דילמה שאין כל חיוב וכל מצווה על כך ועוד, אלא שיש גם איסור בדבר מעשות זאת לנדב ולהסכים שיחתכו מגופו איזה איבר ואלכוהול, ואף על פי שזה בא להציל חברו ממיתה. והשאלה מתפשטת גם על הרופא וכולי. אז אתם רואים שרוב הדף הבא הוא נכנס לכל מיני וריאציות מזה. בסופו של דבר, בואו נסתכל בוו. כשהסכנה הנשקפת מהורדת האיבר איננה ודאית, והמדע הרפואי אומר שהדעה הנותנת היא ששניהם ישארו על ידי כן בחיים, באופן כזה יש מקום לפסוק להתיר. אתם רואים כמה קשה לו היה להגיד את המשפט הזה? היה לו ממש קשה, אבל שורה תחתונה, במצב שבן אדם השני יחיה ואתה לא תמות, מה זאת אומרת? שפה אין, באמת, נכון, בכל דבר יש סיכון, אבל איזה סיכון של בן אדם שנכנס לניתוח, איזה אחוז בן אדם מת מהניתוח? שוב אני אומר, פשוט אנסטיזיה, מההרדמה וכל מההרדמה. איזה אחוז? זה אחד אני לא יודע כמה. זה אחוז קטן. אחוז קטן כזה, איך הרדווז בעצמו שהחמיר? איך הרדווז בעצמו התייחס לאחוז קטן כזה? הוא אומר, באחוז כל כך קטן, יש חיוב לעשות, להציל את השני. מה היה הבעיה של הרדווז? למה הוא היסס כל כך הרבה? הוא אומר, אתה חותך את האוזן של מישהו, הוא ימות מזה. הוא פשוט ראה מצב של חתיכת איבר, הוא ראה את זה כסיכון יותר מדי. זאת אומרת, השוואה, אני אנסה להסביר את מה שרציתי להגיד פה היום, שאם אני נכנס להרדווז בתשובה שלו לגבי לקצות את היד, שזה בהיבט ראשון נראה כהמקור לכל הדיון שלנו, אז אתה מגיע בסופו של דבר למצב שאתה מחמיר להגיד אתה או אסור, או במצב הכי טוב שזה מעשה של חסיד. אבל אם אתה נכנס לתשובה השני של הרדווז, כשהוא מתחיל להיכנס לסיכוי של הצלחה, אז אתה מגיע למסקנה שסיכוי של הצלחה, ואתה יכול להציל את שניהם, הבן אדם הראשון, האחוז שהוא ימות מזה, זה ממש קטן, אז מהרדווז בעצמו, אתה מגיע למסקנה שיש חיוב לעשות את זה. אגב, זה מאוד מפחיד, בגלל שאם המסקנה שלנו בסופו של דבר, שיש חיוב לתרום, ממש חיוב לתרום איברים, אז כל אחד ואחד צריך ללכת להדסה מחר, ולהגיד, נו, יש לי שתיים אם מישהו צריך אחד. אני קצת, רק קצת, מפחד להגיד את זה, אבל אני לא יודע איך לקרוא את הרדווז בסופו של דבר בצורה אחרת. זה באמת בסופו של דבר מה שהוא אמר. אז אתם רואים, אם רוצים לראות את כל הסיבות שציצי אליעזר מהסס, אז תקרא אחד עד ה. אז כל הסיבות שמהסס. אבל בסופו של דבר, לא מלית ברירה, הוא היה צריך להגיד, אבל אם באמת שניהם יחיו, ואתה יכול להציל את השני, ואתה לא תמות מזה, אז באמת נראה שזה בסדר. מהרדווז בעצמו, נראה שיש חיוב בזה. נסכם בסופו של דבר, נגיע לרב עובדיה.
איך הוא מסביר את זה,
ציצי ליזר,
שמי מת הוא לא
מקבל? אם אתם זוכרים לפני כן, הוא לא רצה, אתה קום תתחיל, אתה מת, איפה תהיה האיבר הזה? זה הוא אמר את זה. הוא הכניס את כל זה.
לא, אמר את זה מישהו.
כן, הוא אמר את זה. ציצי ליזר היה... נכון, הוא היה רב של שערי צדק הרבה שנים, וזה גם כן קצת פלא.
אבל בלי קשר להערכה, הרפואה עצמה, תסכן בן אדם בשביל לתרום למישהו
אחר? עוד פעם?
הוא לא סיכוי. הרופאים בעצמם, אם מסתכלים בסיכוי
מסוים שבן אדם ימות מניתוח כזה, כמו ממנו איבר? אני לא יודע. צריכים לשאול הרופאים מה הם עושים. אין לי מה להגיד. היה אתמול היה מישהו אפשר להסתכל online by New York Post, the headline. היה הכותרת שם, היה בן אדם שהגיע לבית חולים לתרום איברים אחרי מוות, אבל כשהדליקו את הנרות אז גם כן פתח את עיניו. אז אתמול היה בניו יורק, היום היה פה. אז הבאת את זה. כן. סיריקיוז ניו יורק, נכון. בסדר. אגב, יש הרבה מקרים כאלה, וכל אחד ראה, זה היה בסיריקיוז, היה מקום כזה, בית חולים קטן, אין להם כלים טובים, או רופא, היה שיקור, או כל מיני סיבות. נכון. נכון, תשמע, אתה יכול להציל הרבה אנשים. ככה מסתכלים עלינו. אתה מת, אתה יכול להציל, איזה 10 אנשים. חי אתה סתם, בן אדם אחד. זה מפחיד, כל אחד פה שווה יותר מת. בסדר. וזה וזה בלי הביטוח. אל תקשיבי שום דבר, בסדר. אז בואו נסתכל רב עובדיה במקור 9. נשאלתי אודות חולה כליות באופן רציני שנשקפת סכנה לחיה, ואם רשאי חבר או קרוב משפחה לתרום לו ממנו כליה אחת מכליותיו להציל את חייו, ומכיוון שיש קצת סכנה בזה לתורם, אין לו להכניס עצמו בספק סכנה אפילו על מנת להציל חברו. אז הוא מתחיל תשובה, הנה בעצם הדבר רשאי אדם להכניס את עצמו בספק סכנה, כדי להציל את חברו מוודאי סכנה. יש לו מחלוקת פוסקים בזה. אז עכשיו מישהו צריך חזרה על כל הסוגיה, רב עובדיה מביא את כל מה שרציתם, הרבה שלא רציתם, הוא שהפנה אותי אגב לאותו הגאות המורדכי, הוא מצא את הכל, לא יודע מה להגיד, רב עובדיה יודע את הכל. הוא מביא את הרדווז, הוא גם כן מביא את עוד רדווז, ובואו נגיד בסופו של דבר. הוא יודע שיש אלה שלא אוהבים את זה, אתם רואים בהדגש בצד השני, הוא מביא את רב וייס, המנחת יצחק, הוא מביא את רב ולדנברג, אבל בסופו של דבר, הוא לא עושה חישוב על אף אחד אחר, והוא הגיע למסקנה כזו. בסופו של העמוד. אבל לפי מה שנמצא לנו, בפי רופאים מומחים ויראי שמיים, שבדרך כלל אין סיכון בהוצאת כליה אחד מאדם בריא, רק לאחוז קטן מאוד, ומכיוון שעל פי הרדווז וסיעתו, גם כן בקאי גוונה, יש מקום למצוות לא תעמוד על דם רעך, נראה שעיקר שיש להתיר לאדם, אני לא יודע למה הוא אומר להתיר, הוא היה צריך ללך עוד צד פה. אנחנו לחייב לאדם בריא לתרום כליה אחד, וכליותיו להצלח חייו של אדם מישראל הנתון בסכנת נפש במחלת הכליות, ומצווה נמי איקה. אז הוא אומר, שוב, בוודאי, לא כמו המניעת מנחת יצחק שממת לא רוצה להתיר, וכמו שרב ארדנברג שאתם ראיתם, היה קשה לו להגיד המשפט הזה, הוא אומר פה זה מותר, וגם כי נראה שאפילו בזה יש מצווה, וראוי מצוות הצלת נפשות להגן התורם אלף המגן, ומכל מקום בוודאי יש לעשות זאת רק על ידי רופאים מומחים, בסדר, מקווה. ושום המצווה לא יהיה דבר רע, והשם נברך יאר עינינו בתורתו, ויצילנו משקיעות מתורתנו, יראינו נפלאות אמן. אגב, זה מעניין, בגלל שרוב הפוסקים בארץ ישראל לא רצו ללכת בכיוון הזה, אבל אין לי שום ספק פה שרב עובדיה הוא צודק בזה, אין שום מה להגיד. כל הספק פה, למה לא אומרים, לפי המסקנה, אתם רואים את זה, בצורה מאוד פשוטה. לחתוך יד בזמן של הרקנטי ובזמן של הרדווז היה מסוכן, וזה כבר היה ספק, וזה היש אומרים, ו- בגלל שזה אז להכניס את עצמך ממש לספק, ועכשיו אנחנו קצת יותר חכמים מלפני שהתחלנו, ועכשיו אנחנו יודעים שלא כל ספק שווה. יש ספק שזה 90% לא תצליח. יש ספק 50%, יש ספק 10%, יש ספק אחוז הקטן. והרדווז בעצמו, הוא נכנס לכל הסטטיסטיקות האלה, ושוב, הוא לא נתן לנו מספיק כדי לנווט אותנו, לדעת בדיוק איפה לשים את הקו, אבל לפי מה שראינו עכשיו, ושוב אני אומר, בכרטיס עדי, אפשר להגיד שאתה מוכן לתרום, יש כל מיני מצבים שאפשר להגיד, כן, כן, לבקש רבנים וכל מיני דברים, אבל נראה לי שבמצב שבן אדם, כמו שהוא אומר, אגב, רבוידי גם באמצע הוא אמר, כדי לתת לתלמיד חכם זה יותר חשוב, הוא גם כן היה צריך להגיד את זה, והייתי חייב להגיד את מה שהוא אמר, אז הוא אומר שזה יותר חשוב להציל את חייו, כן, אבל פה מי שאומר שאסור לתת את זה, פשוט אני לא יודע, I would say it doesn't like to stand on, אבל זה, אז חזרנו לרקנתי, אבל נראה שבוודאי, בוודאי, בוודאי, מי שתורם מקיים מצווה בזה, ויש מבוכה פה, בגלל שזה נשמע מכל המקורות, הם ככה שיש חיוב, בגלל שלא מדובר פה במצב של סכנה, מדובר שסכנה באמת רחוקה, ואז אם ככה יש חיוב ויש מצווה ויש הזדמנות להציל חיים, ואז כל השאלה, אם בן אדם רוצה באמת, זה היה היום ונורא, או...
אני הייתי אצל העבודה שלפני זה,
כן.
הוא אמר לי, אין לך מצווה בלם לזו, זה מה
שאתה. אז אני לא יודע מה להגיד, כן.
כי גם, אתה יודע, עם הכליה הזאת שאתה עכשיו תרמת, ב-120 לא תחזור. לא תחזור לך. לא, זה לא תחזור. אז איך תצא לעזר בזה מאשר ובזה לא בגלל? מה יקרה לך בתחיית?
בכל זאת, מה שלא נכנסנו היום, זה באמת השאלה הכי קשה, שזה כל עניין של לתרום משהו, שזה על סף מוות או אחרי מוות, שזה תרומת לב. בלי נדר נגיע לזה. שבוע הבא, זה כבר בין הזמנים, מה אתם אומרים? בין הזמנים שבוע הבא. אז בין הזמן עם שבוע הבא, אז כבר נחפש את זמן להתחיל עוד פעם בזרת השם לקראת אלול, אבל יש הכוח לדניאל על הנושא, ובזרת השם נמשיך.